ולדימיר נבוקוב אמר שכל הסופרים הגדולים הם גם מספרי סיפורים, גם מאחזי עיניים וגם מחנכים. הוא לא דיבר על מחנכים במובן הדידקטי, סופרים גדולים הם מחנכים טובים בכך שהם מרחיבים את גבולות העולם שלך, הקורא, מראים לך את המציאות באור אחר, גורמים לך לחשוב מחשבות שאולי לא חשבת, או מבטאים במילים ברורות רגשות שהרגשת. הספר שאנחנו מדברים עליו בפרק הוא בדיוק יצור מסוג כזה, הקוסם מארץ ים של אורסולה לגווין. לא רק שמדובר בספר פנטזיה קסום באמת, שבו הקסם הוא סמל לכל כך הרבה דברים, הקוסם מארץ ים הוא שיעור עבורי בהנחות מוצא שגויות. אני חשבתי שבגלל שקראתי את ספרי המדע הבדיוני הרציניים של לגווין, ואני עושה מרכאות באוויר, הכבדים והפילוסופיים, שזה ממש בסדר אם אני אדלג על הקוסם מארץ ים והסדרה היפה שהוא פותח. היום אני יכול להגיד ללא חשש שזו טעות שאני לא אעשה יותר. נכון, הקוסם מארץ ים נכתב מראש כספר ילדים, לא מדובר כאן במסות גוליבר או באליס בארץ הפלאות, שבדיעבד אנחנו מתייחסים אליהם ככאלה. זאת לא בדיוק הספרות האמביוולנטית שעליה דיברתי עם שום סמית בפרק על דיקנס, ועדיין יש כאן הרפתקה מופלאה, פילוסופיית קסם שהיא ייחודית ועמוקה ופשוט ספר עם לב. אז זה השיעור שאני הייתי צריך ללמוד, אני המבוגר, שעדיין חושב שפיתה עם שוקולד זאת ארוחת צהריים ראויה, וזאת גם טעות שאני לא מתכוון לבצע בעתיד. טוב, אז זה פרק 26 בספריית בבל, שיחה על הקוסם מארץ ים של אורסולה לגווין עם העורכת, המתרגמת והמבקרת נועה מנהיים. בשנת 1968 מפרסמת הסופרת אורסולה לגווין ספר פנטזיה לילדים. הוא נקרא קוסם מארץ ים ובמרכזו קוסם צעיר בשם גד שעל כתפיו נחה נבואה גדולה. וזאת אולי הבעיה הגדולה שלו, של גד. הוא לא יכול לחכות להגשים אותה. וכדי להוכיח את עצמו לעצמו ולכל הקוסמים האחרים שמקניטים אותו, הוא עושה את הטעות הגדולה ביותר שיכול לעשות מישהו כמוהו בארץ ים, הארץ שממציאה אורסולה לגווין. הוא מבצע קסם, מטיל לחש, מבלי שהוא מבין את ההשלכות שלו. אז כדי לדבר על הספר הקסום הזה, שהצליח גם לשבור כל כך הרבה מוסכמות של הז'אנר הפנטסטי, וגם בכל זאת ובאותה מידה להנציח כמה מהם, אני הזמנתי את האורחת שלי היום, את נועה מנהיים. היי נועה.
שלום.
אז נועה היא עורכת, מתרגמת, מבקרת ומסעית ישראלית, היא גם ראש מחלקת ספרות מקור בהוצאת כנרת זמור הביטן. אני מכיר אותה מהכתבות ומהביקורות שלה בארץ, קודם כל, שכמה מהן קובצו ונערכו בתוך ספר מרתק לחלוטין בשם הרשת התרבותית. אז נועה, לפני כחודש בערך מתפרסמת כתבה בעיתון לאישה על פרויקט שאת יזמת, שכמובן קשור למלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה, החזרת ספרים של מפוני העוטף. או זה גם לא בדיוק, זאת אומרת, תרומות של ספרים שמפוני העוטף לא הספיקו לקחת מהבית, או שהיו רוצים לקחת מהבית, לא היה להם זמן. ובכתבה הזאת, מעבר כמובן לסיפור על הספרים ואיזה ספרים אנשים רצו, גם את נשאלת את השאלה איזה ספר את היית לוקחת איתך מהבית, וככה את עונה, אני מצטט לך את עצמך, זאת שאלה קשה, אני חושבת שהייתי מבקשת את הקוסם מארץ ים מאת אורסולה לגווין, וזה משהו שנורא עניין אותי. זה ספר פנטזיה שקראתי בנעוריי, ואני חוזרת וקוראת בו שוב ושוב. ואגב, גם בן זוגי והילד אוהבים אותו, כך שבמחיר של ספר אחד שלושתנו נוכל להתענג. אז אני כאמור מתעניין ורוצה לשאול, דווקא בגלל שקראת את הספר הזה, כל כך הרבה פעמים כמו שאת אומרת, את יודעת, הרקלייטס אומר שאי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, אז אני רוצה לשאול, אפשר להיכנס לארץ ים פעמיים? הספר שונה, את שונה?
אפשר להיכנס אליה כמה פעמים שרוצים, אבל באמת בכל פעם שחוזרים אליה היא אחרת. כלומר, כשהרקלייטס אומר את זה, הוא לא מתכוון לנהר, אלא מתכוון למי שנכנס אליו לדעתי. בכל פעם שאנחנו נכנסים לנהר, הזרימה של המים, המים הם כבר לא אותם מים,
כן.
והמתרחצים הם כבר לא אותם מתרחצים. אז גם כאן אני חושבת, ושוב, מאחר וזה ספר שבאמת חזרתי אליו פעמים רבות, אני יכולה לקרוא אותו כל פעם בעיניים קצת שונות, דברים שאני מתמקדת בהם הם אחרים עם כל קריאה. והייתה לי גם עכשיו הזדמנות לראות את הבן שלי קורא אותו ולנסות ולהבין מבעד לעיניים שלו מה תופס את ליבו, מה בעיקר מרגש אותו, מה הוא מבין מתוך הספר. אז אני יכולה באמת כל פעם לבחון אותו מזווית קצת אחרת. וזה לא משהו שאפשר לעשות עם הרבה מאוד ספרים, אז זה באמת מאוד חסכוני מהבחינה הזו.
כן, אני חושב שאירול בלום, המבקר ספרות, אומר שנגיד הקריטריון הראשון של ספר מעולה זה היכולת לקרוא אותו פעמיים לפחות ולמצוא בו עוד ועוד דברים. אז אני רוצה לשאול על, את קוראת אותו כנערה, אני משער שהבן שלך יותר צעיר, אני לא יודע בין כמה הוא, אבל כאילו את יכולה להשוות בין מה את לקחת ממנו, מה שווה את ליבך בו מול מה שהבן שלך?
הסיפור שלי היה קצת אחר, כי יש לי איזו נטייה לא ברורה, זה פשוט יצא ככה, אבל אני להרבה מאוד ספרים, זאת אומרת, הרבה מאוד סדרות, אני התוודעתי לא מהספר הראשון שלהן, במקרה, זאת אומרת כך יצא. למשל, בשר הטבעות, שקראתי אותו בפעם הראשונה, התחלתי משני המגדלים. אני לא ידעתי בכלל שיש ספר קודם. ולכן עד היום הגיבורים מבחינתי זה מרי ופיפין, שאיתם נפתח הכרך השני. פרודו וסאם הם כאילו איזה מין תוספת כזאת, היא לא נחוצה בהכרח. זה באמת הכתיב את האופן שבו אני רואה את הספר והמרכז העלילתי שלו וגם את הגיבורים. ובמקרה של אורסולה לגוויין, הספר הראשון בעצם בסדרה שקראתי היה הקברים של אטואן, הספר השני. כך שמבחינתי כנערה, המוקד של ההזדהות והגיבורה בעיניי של הסדרה הייתה תנר, הגיבורה באמת של הספר השני, הכהנת הזו, הנערה שהיא הכהנת של אלף שאין להם שם, ובסיפור שלה גד, הגיבור של הקוסם מארץ ים, הוא גם כבר מבוגר יותר, הוא גבר, הוא כבר לא נער, והוא בעצם דמות משנה, כלומר הסיפור הוא הסיפור שלה. אז אני חושבת שזה כמובן שינה את האופן שבו אני רואה את הסדרה כולה, ואני חושבת אבל שזה אחד הדברים שמעניינים בה, זה שלגוויין בעצם בוחרת גיבור אחר לכל אחד מהחלקים של הטרילוגיה הזאת. גד וסיפור החניכה וההתבגרות שלו, ובמובן הזה הספר הראשון הוא באמת בילדונגס רומן מאוד קלאסי מבחינת התמות שהוא מעלה, אז אם הוא הגיבור בספר הראשון, אז טנארי באמת הדמות שמובילה את הספר השני, הגיבורה שלו, וארן המלך לעתיד לבוא, אבל שעכשיו הוא באמת גם די נער, הוא הגיבור של הספר האחרון, החוף הרחוק ביותר. אז במובן הזה סדר הקריאה כמעט אדלריאני, כאילו סדר הקריאה מאוד הכתיב מבחינתי את האופן שבו אני תופסת את הספר, ולגוויין מאפשרת את זה, זאת אומרת האופן שבו היא נעה בין הגיבורים, שכל אחד הופך להיות איזה דמות בתוך סיפורו של האחר, מאפשרת את הסטת או העברת המוקד הזה בין הספרים. אז אני חושבת שלכן כילדה שקראתי את הקוסם מארץ ים, אמרתי רגע אבל איפה תנער? זה מה שחיפשתי כל הזמן, ומהר מאוד הבנתי שהוא צעיר מדי, זה לא יכול להיות, ואני תקועה עם הבחור הזה, הגמומי והזעפני והמרוכז בעצמו, אבל בסדר, המשכתי איתו עד הסוף. ואז היה מאוד מעניין להשוות את הנעורים שלו והנעורים שלה, את האופן שבו שניהם מוצאים את עצמם בתוך מערכות היררכיות מאוד של כוח, מול המורים או המורות, כן, במקרה של תנארי לנזירות, מול המבוגרים שמלמדים אותם, מה כל אחד מהם לומד. יש כאן הנגדה מאוד, מאוד ברורה, זאת אומרת, גד גדל בתוך עולם שבו הכוח האמיתי טמון בשמות ובשיום, והרבה מהעבודה במרכאות של הקסם נעשית על ידי נקיבת שמות וביטויים, בעוד שתנר כאמור היא המשרתת של אלו שאין להם. היא נמצאת במרחב שבו לשמות הם לא אולי נעדרי כוח, אבל הכוח שלהם הוא אחר, מקור הסמכות שלהם הוא אחר, היחס אליהם הוא שונה.
בדיוק לפני שהתחלנו אמרתי לך שאני ממש קראתי את הספר הראשון ולא קראתי שום דבר אחר חוץ מזה בסדרה הזאת של הגווין ממש השנה. זאת אומרת אני הכרתי אותה הרבה שנים בעיקר המדע הבדיוני הנפלא של המנושל צד שמאל של החושך ועוד ועוד, וזה תמיד היה נראה לי ספר ילדים. מה יש לי, כאילו, בסדר, אני כבר אדם מבוגר, מה יש לי לקרוא את הספר הזה? וכמה הפסעתי, כאילו, עכשיו אני יודע, עכשיו שקראתי אותו, בסדר, אז לא יכלתי אולי לקרוא אותו כנער, אבל... וגם יש איזה משהו שהיא, שלגווין עצמה אומרת גם על הספר הראשון, אני חושב שאפילו על הספר השני, את אומרת שהגיבורה היא אישה, נערה, שכשהיא כותבת את הספרים האלה בשנות ה-60, הראשון יוצא ב-68, אני לא בטוח... מתי השני, אבל בטח לא הרבה שנים אחרי, שהיא כותבת את זה, היא עדיין מצד אחד נטויה בתוך הז'אנר הפנטסטי, מצד שני היא רוצה לכתוב ספר ילדים, אז היא כותבת על קוסם צעיר, זה משהו די חדש, כי אנחנו מכירים את הקוסמים שלנו מבוגרים, הזכרת את שר הטבעות, אז יש את גנדלף, מרלין מעלילות ארתור וכולי, אנחנו לא פוגשים אותם כל כך צעירים, אבל בכל זאת היא שמה גבר במרכז, או בין, הקוסמים הם גברים, וכמו שאת אומרת, ובספר השני, כמה שאני מבין, תנאר היא לא קוסמת, היא כהנת, אפילו באיזשהו מקום זה כאילו זה היה נשמע לי ממש קצת איזה רמז שוביניסטי שכאילו הגברים עושים את השמות עם הקסמים ואנשים כמעט זה היה נשמע צריכות לשתוק או משהו כזה.
יש בעייתיות רבה שלגווין הייתה מודעת אליה בשלבים, אני חושבת גם כשהיא כתבה את הספרים ובוודאי ובוודאי לאחר מכן. זאת אומרת, היא בנתה את מערכת הקסם בעולם הזה ככזו שנשלטת על ידי גברים. ואלה גברים שבעצם חיים את חייהם כמין מסדר של נזירים כזה. כלומר, אנחנו לא רואים בשלושה הספרים הראשונים של הטרילוגיה אף קוסם נשוי, למשל, קוסם שיש לו ילדים. כלומר, יש שם איזשהו עניין של פרישות שבמידה מסוימת מתלווה לקסם הזה, בעוד שהיחס ל... ידעוניות הכפריות, כן, למחשפות, הוא מאוד שלילי. כלומר, הראשונה שאנחנו פוגשים היא הדודה של גד, שהיא הראשונה שנותנת לו בעצם את מילות הכוח שדרכן הוא מגלה את הכישרון הגדול שלו בתחום הזה, והיא מתוארת כאישה לא מוסרית, כלומר שעושה שימוש בקסמים שהיא יודעת למטרות של רווח ולמטרות שמשרתות את קנאתם של גברים ואת שנאתם, אז היחס אליה הוא מאוד מזלזל. כלומר, לא שלא אומרים שאין לה כוח, או שנשים לא יכולות לאחוז בכוח, אבל הכוח שהיא משתמשת בו הוא כוח שלילי. והדמות הנשית הנוספת בספר הזה, שהיא בעצם קרובה לכוח, או קרובה להפעיל אותו, היא סרט, היא בעצם הופיעה בפעם הראשונה כשהיא נערה, וגד מכיר אותה כששניהם גרים יחד בהררי גונט, האי שבו הוא נולד, ואחר כך הוא פוגש אותו שוב בשלב הרבה יותר מאוחר של המסע שלו, ומגלה שהיא הפכה להיות משרתת של איזשהו כוח מרושע, ומנסה לכבול גם אותו לשירותו. כלומר, הנשים שמופיעות כאן הן מין טיפוסים כמעט, הייתי אומרת, איקונים של המחשפות. כן, הקשישה כאורה, כמו דודה שלו, לעומת היפהפייה המפתה כמו סרט, ושתיהן משרתות מטרות של מטרות שליליות. עכשיו, תמונת המראה בספר השני, שבו באמת אנחנו נמצאים עם תנאר הכהנת בתוך ממש מנזר, מתואר כמנזר, אסור לגברים בכלל להיכנס אליו, זו חברה נשית סבורה, הגברים היחידים שמותר להם לעבור את החומה שסביב המקום הזה הם סריסים, ואנשים שגדלות שם ומתחנכות שם משרתות, חלקן לפחות משרתות אלים שהם ממש רוע טהור, ומי שמחנך אותם לזה זה נשים אחרות. אז המבנה הזה קומם על לגוויין הרבה מאוד ביקורת, ביקורת שהיא גם הרגישה בעצמה, כלומר היא הרגישה שהיא אולי במובנים מסוימים פורצת דרך, אבל במובנים אחרים היא עדיין משרתת את אותם נרטיבים פטריארכליים, שלא לומר מיזוגנים, של ספרות הפנטזיה שקדמה לה. והיא עושה את התיקון שלה בספר הרביעי בסדרה הזו, שנקרא תהנו, שבו טנארי כבר אישה מבוגרת, היא אחרי ש... זאת אומרת, היא כבר אלמנה, היא נישאה, יש לה ילדים, בעלה נפטר, ויש איזשהו ייחוד עם גד, שגם הוא מבוגר מאוד, וגילויים בדבר האפשרות של נשים לאחוז בכוח בעולם שהיא בנתה. אז אני חושבת שזה משהו שיצא מתוך באמת מסורת הפנטזיה שעליה לגווין עצמה גדלה, אבל התפתח למשהו הרבה הרבה יותר מורכב שמנהל דיון עם המסורת הזאת.
כן, ואני רוצה להתייחס הזכרת המסורת, אז באחרית הדבר שלה לרומן, כתבה ודיברה עליו הרבה, זה רומן מאוד אהוב שלה, כמובן, סדרה של רומנים, יש חמישה, כמו שאמרת. היא אומרת משהו, וזה משהו שגם מצאתי בהרבה הרצאות שלה, דווקא מוקדמות, משנות ה-70 וכולי, שהיא יחסית עדיין סופרת, יחסית, די מתחילה. היא אומרת על הפנטזיה, שזה ז'אנר עם מסורת עתיקה והיסטוריה ארוכה מאוד, שורשים שלה במחוזות המיתולוגיה, בסיפורי עם, פיות, גיבורים, יש לה כמובן ביטוי בספרות ימי הביניים, זאת אומרת היא הולכת ועוקבת אחרי הז'אנר הזה שהוא לא נעלם אף פעם, הוא חזק מאוד בימי הביניים, בלדות רומנטיות, תקופה ויקטוריאנית, אם אנחנו חוזרים שוב אחורה, שייקספיר כמובן כותב המון פנטזיה. ועדיין כשהיא כותבת את הספרים האלה הראשונים, גם המדע הבדיוני שלה, גם הפנטזיה, היא אומרת הז'אנרים הספקולטיביים עדיין לא יצאו מחומות הגטו הספרותי. ואני רוצה לשאול, האם החומות האלה עדיין קיימות היום?
במובנים מסוימים כן, במובנים אחרים לא. אני חושבת ששוב, זאת אומרת, היא סוקרת איזושהי באמת היסטוריה מאוד מאוד עתיקה של כתיבה פנטסטית וגם כתיבה של מדע בדיוני. כלומר, אם אנחנו רוצים לעקוב אחרי יצירות של הפרוטו סוגה הזאת, אנחנו יכולים ללכת לסומניום של קפלר. כאילו, זאת אומרת, אנחנו יכולים באמת להפליג מאוד מאוד אחורה בזמן כדי לראות יוצרים שמשתמשים במדע כדי לספר סיפור וכורכים את הנרטיב שלהם סביב ספקולציות מדעיות, כל אחד כמובן בתקופתו שלו, כן? לפנטזיה יש אפילו שורשים יותר עתיקים, כי באמת אפשר לעקוב אחרי המיתולוגיה, ומהמיתולוגיה אפילו ללכת עוד יותר אחורה לממש לדת, כן? כלומר, למיתולוגיה כפרקסיס, ולא רק סיפור שבדיעבד על אמונתם של כל מיני עממים שאינם עוד. אז יש לסוגות האלה היסטוריה מאוד ארוכה שהתחילו בעצם לקטלג אותה ולהפריד אותה ולתת לה צורה ולעצב אותה לקראת שלהם מהתשע עשרה ובמאה העשרים, שהם יצרו גם ז'אנרים אחרים. זאת אומרת, הייתה מין תקופה כזאת שבה היה נורא נורא חשוב שלכל סוגה יהיה את הכללים והחוקים שלה, והבלש המודרני נולד, זאת אומרת, מתחילים לעשות את ההפרד ומשול הזה. וברגע שעושים, מייצרים מין גטאות ז'אנרים כאלה, באופן כמעט בלתי נמנע מייצרים גם זרם מרכזי שהם לא שייכים אליו. כאילו הם נמצאים בשוליים של הדבר הזה. וכמו כל דבר שולי, גם ההתייחסות אליו הרבה פעמים היא באמת מזלזלת, מקטינה, ולוקח הרבה מאוד זמן לצאת מהגטאות האלה או מהשוליים האלה. ולנהל, אני לא מדברת על להיכנס לתוך המיינסטרים, אבל לנהל איזשהו סוג של דיאלוג פורה עם המיינסטרים. עכשיו, בעולם הגדול, כן, גם מבחינה מסחרית וגם מבחינה אקדמית, למדע בדיוני ופנטזיה יש היום מקום הרבה הרבה יותר משמעותי. סתם, עצם העובדה, אם אנחנו מדברים רגע על הפן המסחרי, כמה מהספרים הרווחיים ביותר של העשורים האחרונים, המאה האחרונה אפילו אפשר לומר, שייכים לז'אנר הזה, משר הטבעות, דרך כמובן הארי פוטר, משחקי הכס, כן, וגם העובדה שיצירות הקולנוע והטלוויזיה המרכזיות של שוב, העשורים האחרונים, כולן מתייחסות, שואבות את העוצמה שלהם מההערצה של המונים גם לסוגה הזו. אני חושבת שברשימת עשרת הסרטים המרוויחים ביותר של כל הזמנים, הסרט היחידי שלא שייך לסוגת הפנטזיה הוא טיטניק.
וואו.
השאר זה, אתה יודע, מלחמת הכוכבים, שזה פנטזיה פשוט עם חרבות לייזר, אבל לכל דבר ועניין זה מציית החוקים של הפנטזיה ולא של המדע הבדיוני. הסרטים שנעשו על פי שר הטבעות, כלומר, אלה היצירות שגורפות, והרבה פעמים, שוב, בגלל החזון המאוד ספקטקולרי ממש, שהן מציעות, הן מאוד נוחות, הגם שלא זולות ופשוטות לעיבוד, כי אנשים רוצים לראות את הספקטקל הזה מולם על המסך הגדול. אז מבחינת פופולריות אנחנו רואים שהפופולריות של ז'אנרים האלה מאוד התחזקה והתגברה. מבחינת ההערכה הספרותית אליהם, אני חושבת שוב, בארצות שאינן ישראל, אנחנו רואים הרבה יותר סקולרשיפ על הסוגה הזאת. אנחנו רואים יוצרים בסוגה הזאת שמתברגים במקומות מאוד מאוד גבוהים בתוך הרפובליקות הספרותיות במקומות שבהם הם חיים. ואנחנו רואים גם איזושהי הפריה הדדית, כשאני לא יודעת מה, יוצרים כמו איאן מקיואן כותבים את מכונות כמונו, שזה בעצם סוג של ספר מדע בדיוני, או קזוי אישיגורו, שכותב לא מעט דברים שאפשר להגדיר אותם בתוך הסוגה הזאת, בין אם זה קלרה והשמש, או קראו לספר הזה, עכשיו ברח לי
Let me go.
Never Let Me Go, כן, אני זכרתי את השם באנגלית, אני לא זוכרת איך קוראים לזה בעברית. אפילו במידה מסוימת הענק הקבור, כלומר הוא עובד עם תמות שיוצאות מתוך הסוגה הזאת, הוא מתייחס אליהן, הוא עובד איתן, שלא לדבר בכלל, לא יודעת, יוצרים כמו בורכס, כן, שהרבה ממה שהוא כותב אנחנו יכולים להגדיר פחות או יותר בתוך המרחבים הז'אנרים האלה, אפילו יותר מאשר יצירות של ריאליזם מאגי פרופר, כמו אבא בימי כולרו 100 שנים של פנינות, כן? כי ריאליזם מאגי זה משהו קצת אחר. אז אני אומרת, אני חושבת שבעולם יש כבר הרבה יותר קבלה, הבנה, הערכה למה שהז'אנר הזה מסוגל לעשות בשיאו וביצירות הטובות ביותר שלו, וגם הז'אנר עצמו מאוד השתנה. אני חושבת שמעיסוק מאוד דיכוטומי, במקרה של הפנטזיה האפית, טוב ורע, או בטוב מול רע, או שחור מול לבן, אנחנו כבר בעולם הרבה יותר מורכב, שבו הרבה פעמים המאבק הוא בין סדר לכאוס, למשל, ולא טוב ורע, או בין גוונים של רע, כמו אצל מרטין למשל, ג'ורג' אר אר מרטין בסדרת שיר של אשר של קרח. אז אני חושבת שגם הסוגה התבגרה, היכולת של שתי הסוגות הללו בעצם, לייצג, לבטא רעיונות מורכבים הרבה יותר הלכה וגברה. עכשיו גם בפנטזיה היה תמיד דגש ממש מההתחלה על דרכי הסיפר, הם היו חלק מאוד משמעותי, השפה משחקת תמיד תפקיד מאוד מאוד חשוב. בעוד שהמדע הבדיוני בראשיתו של המאה ה-20 היה בעיקר ספרות של רעיונות. ואז גם אם הרעיונות היו מדהימים, הכתיבה הרבה פעמים השתרכה מעט מאחור. יוצרים כמו אסימוב למשל, ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל לא מישהו שאני אקרא אותו בשל הפואטיקה שלו. היום אנחנו כבר ממש לא בעולם הזה. כלומר, אנחנו היום כבר במצב שאפשר למנות יצירות משמעותיות בז'אנר עם הכתיבה הטובה ביותר שנמצא. כן, אז אני חושבת שהמצב מאוד השתנה. אני חושבת שבארץ אנחנו עדיין מפגרים מעט, אפשר לומר, מאחור.
למרות שיש לנו סופרים וסופרות שכותבים פנטזיה או אלמנטים ומדע בדיוני, שמעון עדף, אני חושב, הוא באמת ברמות הגבוהות.
לחלוטין, אבל אנחנו מדברים פה על
מערכה
סוג,
של
על
הביקורת?
קומץ.
על קומץ,
על
כן.
קומץ. ויש גם הבדלים ופערים בין יוצרים שצמחו בתוך הקהילה של הז'אנר הזה, כי אלה ז'אנרים מאוד מאוד קהילתיים, שניהם, שמצד אחד הביא לסוגות אלה הרבה טוב, מצד שני גם פחות. כלומר, יש איזשהו משהו בסוגות שכורכות סביבם קהילה סגורה, שמקשה קצת על ההתקבלות שלהם. אז יש לך כאן יוצרים שצמחו בתוך הסוגה, ויש לך כאן יוצרים שמגיעים במנותק ממנה או רחוק ממנה. יש לנו גם איזושהי בעיה כללית של דמיון פה, ולגיטימציה לדמיון, ואיזשהו מתן הרשאה לספרות שאינה ריאליסטית שאנחנו עדיין מתמודדים איתו. כאילו, אנחנו עדיין ספרות מאוד צעירה, שהשפה שבה היא נכתבת היא כמעט מעשה פנטסטי לכשעצמו. זאת אומרת, אנחנו פה בגלל ספר מדע בדיוני, ואנחנו כותבים ומדברים בשפה שהיא כמעט מעשה פרנקנשטיין, כן? לקחת איזשהו משהו שהיה כמעט מת, ולגלוון אותו לכדי חיים. אז אני חושבת שבהינתן הנתונים המאוד משונים האלה שאיתם אנחנו עובדים, מותר לנו לקחת קצת זמן בכדי להתבגר ולהבשיל למקום שמקומות אחרים בעולם נמצאים בו כבר.
כן, ואני חושב שזה כבר מתחיל לקרות עם ה... ואני חושב שהייחוד שלנו זה באמת שאנחנו, נגיד אם אנחנו לוקחים את טולקין, או בכלל את המערב, אורסולה לגווין, היא לוקחת מיתוסים, לא מדבר עליה ספציפית, אבל נגיד טולקין, אז מיתוסים נוצריים, מיתולוגיות סקנדינביות וכולי, לנו יש את המיתולוגיה שלנו, ועוד לא עשינו איתה מספיק, אבל אני רוצה, הזכרת את קאזו אישיגורו, וגם את הרעיון של קהילתיות. אולי אנחנו קצת מתרחקים מהספר ותכף נחזור אליו, אבל זה נורא מעניין אותי, כי קאזו אישיגורו, אני מכיר את Never Let Me Go, זה באמת ספר וסרט גם, אגב, נפלא. וזה מדע בדיוק. כאילו, אני חושב שאם היינו שמים את זה, אני לא הלכתי לבדוק, אבל בחנות ספרים, אנחנו מדברים על מיתוג וזה, אז זה יהיה ב-literary fiction, הספרות הספרותית, הספרות היפה, למרות שזה מדע בדיוני, והוא יכול לזכות בפרס נובל, ואכן זכה בו, לספרות. בעוד שאורסולה לגווין, את יודעת, זה קצת כמו מה שאמרו על סטניסלב לן, סופר מדע בדיוני, שהוא השנה יזכה בפרס, אם אף אחד לא יגלה לוועדה שהוא כותב מדע בדיוני. אז זה היה לפני כמה שנים, אבל אי אפשר לדמיין מישהי כמו אורסולה לגווין, כבר לא חיה, אבל
כן.
אפשר לדמיין אותה זוכה.
אורסולה לגווין נגיד אולי לא, אבל מרגרט אטווד ששמה שוב ושוב עולה בכל פעם שמדברים על הימורי נובל, בהחלט כן. זאת אומרת, אני יכולה לראות עתיד, אני מקווה לזכות לראות עתיד שבו מרגרט אטווד זוכה בפרס נובל. ואני חושבת שהעובדה שהכתיבה שלה גם הז'אנריסטית וגם זו שאינה, היא כתיבה מאוד מאוד פוליטית, היא עוזרת. זה עוזר לבוא לידיעתו של העולם, נקרא לזה ככה.
דיסטופיות זה רעיון טוב בתקופה כזאת.
נכון, אבל אני חושבת שבכלל זה לא רק מדע בדיוני ופנטזיה, אני לא רואה הרבה סופרי מתח או בלש שזכו בפרס נובל, בכלל, עם כל מה שיש לי, הביקורת שיש לי על הפרס הזה, זאת אומרת, יוצרי ז'אנר לא מרבים לטפס לשיא של הערכה הביקורתית, או לא יודע, נקרא לזה הערכתם של ועדות הפרסים, כן? לא בעולם ולא בארץ. אם משהו כן מצליח להשתחל, אז זה בדרך כלל ז'אנרים כמו רומן היסטורי. כי אז יש, כאילו, הערכה לרומנים היסטוריים, כמו למשל הספרים של הילרי מנטל, שהם נהדרים, כן, וולף הול ואחרים, זה קצת מזכיר לי את האופן שבו הוליווד מקבלת שחקניות יפות שמתכערות כדי לגלם תפקיד. כן, כמו להדביק אף תותב כדי לגלם את וירג'יניה וולף, אז מגיע לך, כאילו, כי הלכת, לקחת את היופי שלך וכיערת אותו, לת 20 קילו, הדבקת לעצמך פלולה, כאילו, כל הכבוד לך שעשית את המאמץ הזה בשביל לזכות בפרס. אז רומנים היסטוריים זה קצת דומה, וכל הכבוד על התחקיר המדהים שעשית, עכשיו אף אחד מאיתנו לא צריך יותר ללמוד שום דבר על התקופה האליזבטנית, כי עשית בשבילנו את העבודה, וגם הנה קחי את הפרס, כי זה גם כתוב טוב, כן, אז בסדר.
טוב, אנחנו אוהבים הקרבה טובה כנראה.
כן.
אז נחזור לענייני המסורת והקוסם ארץ ים. נראה לי שכאילו, אני חשבתי על זה לפני איזה שעתיים, יכול להיות שאני מקשקש לגמרי. יש, טוב, נגיד, אם אנחנו אומרים אני חושב שהז'אנר הפנטסטי זה הז'אנר המוקדם ביותר, אולי השירה, אבל כי עלילות גילגמש, האיליאדה ואודיסאה, ואם אנחנו לוקחים את האיליאדה ואודיסאה, וזה כן, וזה כדי כן לדבר על החידוש ש, שאורסולה לגווין עושה בקוסם ארץ ים, כי בסדר, אוקיי, זה לא מספיק פמיניסטי ויש ביקורות, אבל אם שר הטבעות ו, ויצירות אחרות, כן, טולקין לא המציא את הפנטזיה, אפילו לא את הפנטזיה המודרנית, אם במרכזם יש מלחמה גדולה, טוב ורע, מחנות ככה מאוד ברורים, אז נגיד האיליאדה, אוקיי, מלחמת טרויה, אז הקוסם ארץ ים זה הרבה יותר האודיסאה, קודם כל יש שם יותר ים, זה כבר זה, אודיסאוס על, על ספינה, הם על רפסודות כאלה, ובסדר, יש גם ספינות, וזה הרבה יותר הרפתקה, וזה משהו מעניין שאמרת על העניין של הכאוס והסדר, כי שם זה בדיוק הקסם שכל הזמן מדברים עליו, בקוסם ארץ ים, כי יש איזה קטע נורא יפה בפרק השני, אחרי שגט כבר גילה שהוא קוסם, דודה שלו ככה חשפה את זה בוא נגיד, והוא מציל את, את האי שלו מאיזה התקפה של איזה סוג של ויקינגים כאלה, הוא מתחיל איזה התלמדות אצל קוסם, והוא הולך איתו, וזה קטע גם, הוא גם נורא, גם כתוב נפלא וגם נורא מצחיק, שהוא הולך איתו עם הקוסם הזה, והוא כנראה יש לו, אולי הוא קרא את שר הטבעות, הוא מדמיין שהקוסם עושה דברים גדולים, ומשנה את המציאות, ומזיז הרים וזה, בעוד הקוסם הזה שהוא הולך איתו לא מדבר כל היום, לא עושה אף קסם, הוא אומר אפילו המתה מחשבים שלו זה בסך הכל מקל הליכה, וכשאנחנו יושבים לישון, יורד גשם, הוא אפילו לא טורח להזיז את העננים, שהוא אמור לדעת לעשות את זה. אז זה כאילו נראה לי קצת, קצת לגווין משחקת עם הציפיות שלנו, גם עם הציפיות של גד, של מה זה קסם. אז מה זה קסם בעולם הזה של ארץ ים?
אני חושבת שזה לא רק המתח בין הסדר והכאוס, אלא גם הרבה מאוד עיסוק באיזון. כלומר, כל הקסם שנעשה בעולם של גווין הוא כזה שחייב לשמור על האיזון, והרבה מהנרטיבים שהיא עוסקת בהם הם בעצם ניסיונות להבין מה קורה כשאנחנו מפרים את האיזון הזה. כלומר, מה קורה כשאנחנו מנסים להפר את האיזון בין החיים והמוות, ואנחנו מנסים לקחת או לבקש מהיקום יותר ממה שהוא מציע לנו, במקרה הזה חיי נצח. במובן הזה היא חוזרת חזרה לספר שאתה הזכרת, או לטקסט שאתה הזכרת כבר קודם לכן, של עלילות גילגמש, כן, של הנסיך הזה שכל כך מבועת מהמוות של אנקידו, החבר הטוב שלו, שהוא מוכן ללכת עד קצות הארץ ולטלטל את מוסדותיה רק כדי שהוא עצמו האינדיבידואל יוכל להיחלץ מהגורל הזה שיש, שכל היצורים החיים נאלצים להתמודד איתו. אז אני חושב שהרבה מבחינות זה באמת נרטיבים שעוסקים בצורך באיזון, בצורך בריסון, כלומר הקסם האמיתי הוא זה שאתה לא מפעיל. בסוף של הספר השני שעוד לא קראת, תנר וגד נודדים להם בערים, הם מאוד מאוד רעבים, והיא שואלת אותו, אני מניחה שקוסם לא יכול, האם אתה יכול לקסום לנו ארוחת ערב? ואז הוא אומר, אני יכול להגיש לך פה כאילו משתה על צלחות של זהב, אבל לאכול קסמים זה כמו לבלוע האוויר, כאילו זה כמו לאכול מילים, אין לזה, זה לא מסביע. ואז היא אומרת לו, אתה יכול לזמן משהו שנוכל לאכול? מה, אני יכול לקרוא לארנבון. אז הוא מבטא את שמו האמיתי של הארנבון, הארנבון עומד שם בשולי המעגל אור שמפיצה המדורה, ואז הוא אומר לה, ועכשיו האם אחרי שיצרנו אמון, את תאכלי את הארנבון הזה? הסצנה הזאת היא בעיניי ממש מגלמת את הנושא הזה של מה זה אומר להיות קוסם בעולם הזה, שזה אומר להיות יותר כמו אדם דתי, כן, שיש עליו עול מצוות, יש יותר דברים שאתה לא יכול לעשות מדברים שאתה כן יכול לעשות. אורה, יש לך כוח אדיר, אבל אתה חייב להיות מי שמרסן אותו ולא משתמש בו. והיא אפילו אומרת לגד, אחרי הקטע הזה עם הארנבון, תנר אומרת לו, קשב שלכם הוא דבר מוזר, כנראה שהוא עובד רק על הדברים הגדולים. וזה באמת זה, זאת אומרת, זה כזה סוג של קסם, זה לא גנדלף מרים את המטה שלו ואתה יודע מה, לבאש עצים. זה מה קורה אחרי שאתה מלבש עץ, איך אתה נוטע אחר תחתיו, איך אתה מאזן את העובדה שהבערת אש במקום שבו לא הייתה, או חוללת גשם במקום שבו אמור להיות עכשיו שמש. כלומר, כל הזמן צריך להתקיים האיזון הזה. אז אני חושבת שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב של הכישוף או הקסם בעולם שלה. וכמובן הנושא השני והמאוד משמעותי, שהוא אחד הדברים שעבורי היו תמיד בעלי הרבה מאוד משמעות, זה הנושא של שיום. כלומר, של לתת שמות לדברים, ושבמילה נמצא הקסם. זה לא, אין טבעת, זה גם משהו שלומדים אותו. זה לא אם אתה נולד למשפחה של קוסמים, או שמתגלה בך כוח קסם כמו בהארי פוטר. כלומר, שיש לך כמעט גזע אנושי אחר שיש לו יכולות קסם. וזה לא מטה, זה כישרון, אבל כזה שכדי לממש אותו חייבים ללמוד. הרבה וקשה. במובן הזה אחד הדברים המאוד חדשניים של לגואי נוסע, זה מניחה את היסודות לז'אנר הזה של פנימיית הקוסמים, שכמובן התפוצץ עם הארי פוטר, אבל הוא היום למשל עושה איזושהי חזרה מאוד מעניינת לעולם של הפנטזיה, בעיקר הפנטזיה לנוער, עם הרבה מאוד ספרים של תת ז'אנר שאפשר להגדיר אותו כדארק אקדמי, סוקולמנס של נובי נוביק ועוד אחרים, The Fourth Wing, שאם אני לא טועה, המוטו של הספר זה Graduate Die. אז אני חושבת שכאילו יש לנו כאן תת ז'אנר שלם, והיא ממש המקור שלו באופן מאוד ברור. אבל זה מחזיר לעניין הזה שאתה לא, זה לא רק עניין של כישרון, כמובן הכישרון הוא חלק מזה, אבל בלי לדעת את המילים שהוא צריך, גד לא יכול לפתוח את הכישרון הזה, והשפה היא מפתח מאוד מאוד משמעותי לקסם הזה, ואחד הדברים הכי, הכי נפלאים בו. ואני חושבת שגם העובדה שכמו שאמרת, אנחנו לא באיליאדה, אנחנו באודיסיאה, אנחנו בסיפור שהוא אנושי מאוד, הוא כמעט יומיומי. כלומר, אתה יכול לקרוא איך גד מתקן את הסירה שלו, איך הוא צריך להכין אוכל, איך הוא פוגש חיה קטנה והופך להיות הידיד שלה ומטפח אותה. כלומר, אלה פעולות כל כך יומיומיות, כל כך ראויות למי שהיא בעצם בת של אנתרופולוגים, תיאודורה קרובר ואלפרד קרובר, ההורים שלה, הם שניהם היו אנתרופולוגים, ואפשר לראות את הדבר הזה מאוד מאוד בכתיבה שלה, סליחה, כי יש את ההערכה של היומיומי, של הקטן, של המעשה יד, כן, המלאכת יד הזאת, שנורא נורא נוכח שם ודומיננטי בפנטזיה שלה. זה לא אפוס בשום צורה.
באמת הרעיון של השיום הזה הוא נורא מרתק, כי מצד אחד זה משהו שגם היא אומרת ברעיונות, זה משהו שקיים בכל התרבויות. אנחנו יכולים לחשוב על התרבות שלנו, הקבלה, ואני ישר חשבתי על אוצלי גוצלי, והאמת שגם היא נותנת את הדוגמה הזאת, ושלונסקי שמתרגם את זה עושה את זה נורא יפה, הוא אומר שמו המפורש של הו היא זה, הוא סוד כמוס במחזה, השם המפורש, כמובן אנחנו יודעים מה זה, זה יוד ה' וו ה'. זאת אומרת, הרעיון שאם אתה תופס את השם של משהו, זה אפילו לא ממציא אותו, זה מגלה את השם האמיתי, וגם יש שם איזה רעיון, היא גם, יש דרקונים בספר הראשון, שהיא אומרת שהם מדברים את השפה האמיתית, שבה פעם הדברים נקראו, שזה נורא מעניין, כי אם אנחנו משווים את זה לפילוסופיה של המאה ה-20, זה לא, זאת אומרת, דווקא נגיד במאה הקודמת התנתקו לחלוטין מהרעיון הזה ואמרו לנו לא, שפות זה מוסכמות, זה אפילו יותר ממוסכמות, זה מערכת שהיא בכלל לא קשורה למציאות, אין לה שום קשר. אז היא לא, היא במסורת יותר עתיקה של, כן.
נכון, ולמשל אתה הזכרת שהספר הראשון אולי שלו שקראת היה המנושל, ושם אולי עוסקים פחות בשמות, אבל עוסקים המון בשפה, ולא שפה יכולה להביע ולא יכולה להביע. כלומר, איך אתה אומר למישהו יקירי, בעולם שאין בו בעלות, ואין בו
כן.
כסף, ואין בו יקר וזול? אז איך אתה יכול להגיד את זה אפילו? ויש שם קטע נורא נורא יפה שאני אוהבת במנושל, שהם לומדים, הילדים בבית הספר, והמורה מסבירה להם שאסור להם להתעצמן. כאילו אסור להם להיות אגואיסטים, או אסור להם להיות רכושנים, ואתה לא יכול להגיד היד שלי כואבת, כי שום דבר לא שייך לך. אז זה היד כואבת. אז אני חושבת שגם כשהיא לא מדברת על שמות באופן, על שמות המפורשים, כן? כמו שאמרת, היא כן עסוקה הרבה מאוד ובאופן מעמיק באופן שבו השפה מעצבת את המחשבה. קצת אולי היפותזת ספיר וורף המופרכת, כן? שהיא יותר כר פורה לדמיון מאשר באמת מודל עובד ומוכח, אבל יש בה, אני חושבת שהסיבה שההיפותזה הזאת היא עדיין שורדת, כן, העובדה שהמחשבה, ההנחה שהמחשבה מעצבת את התודעה, היא כי אנחנו מרגישים שיש בזה משהו מאוד נכון. גם אם אנחנו לא יכולים להוכיח את זה, אני חושבת שזה, יש לזה את ה-ring of truth, כמו שקוראים לזה באנגלית, כן?
כן, עם פרוץ המהפכה הצרפתית הם עשו שם שינוי מאוד גדול בשפה, כמובן אין יותר נתינים וזה, ואני זוכר זה תמיד נותנים את האנקדוטה הזאת, שאין כבר מלכת הדבורים, יש את האזרחית הראשונה של הדבורים או משהו כזה, זה...
ראשונה בין שווים.
בדיוק, כן, הם הלכו עם זה רחוק. אני רוצה לדבר על מקוריות ברומן הזה ו... ובכלל, כי אמרת, נכון, היא ממציאה, אני חושב, שהיא ממציאה את ספר לקוסמים. והיא גם אומרת את זה היא גם אומרת את זה כביקורת קצת על רולינג, על לא שהיא גנבה לה את זה, כי נגיד העניין עם השמות בסדר, אז אפשר להגיד שלגווין גנבה, אין כזה דבר, אבל היא לא נותנת קרדיט מספיק, רולינג לא נתנה קרדיט מספיק לרעיון שהיו בתי ספר לקוסמים לפני זה. ואני תוהה, כאילו, למה זה משנה
אני
שיש...
מאלה שלא חושבים שזה משנה. לניל גיימן ממש זמן מאוד מאוד קצר לפני שספרים, ספר ראשון של הארי פוטר יצא, הוציא קומיקס שנקרא Books of Magic. ובבוקס אוף מג'יק יש הרבה מאוד מאפיינים שמופיעים אצל רולינג. אז חוץ מכל האנשים שממש טבעו אותה, גיימן לא טבע אותה, ושאלו אותו פעם באיזשהו רעיון לגבי הדמיון בין הארי פוטר ובין זה, והתשובה שלו הייתה מאוד נדיפה. כאילו הוא אמר, אני ורולינג שנינו דולים את הסיפורים שלנו מאותה קדרה, שבקדרה הזאת מתבשל נזיד כבר אלפי שנים, ואנחנו שנינו עם המצקות שלנו דולים את הסיפורים שלנו מתוך הקדרה הזאת, ולכן זה לא מפתיע או זה לא חריג שאנחנו יכולים לדלות את אותן פיסות או פיסות דומות מתוך הנזיד הזה. וזה נכון שהרעיון הזה של בית הספר לקוסמים מופיע כאן באופן מותווה מאוד, על אגב סכנותיו, לא רק יתרונותיו, על היריבות הזאת, כן, המאוד מאוד משמעותית בין יד ובין התלמיד שמאתגר אותו והופך להיות מי שהוא המכשיר להרס שלו או לסכנה שהוא שם את עצמו בו. אפשר לחשוב על היריבות בין מאלפוי ובין הארי פוטר באותו אופן, כן? אבל אתה יכול לראות מערכות יחסים, נגיד, של מורה תלמיד שמדובר בכשף, גם קודם לכן, כן, ב-The Once and Future King של T.H. White למשל. אז זה נכון שהיא נותנת לנו את הלוקיישן הזה, אבל אני חושבת ששוב, כולנו בוחשים באותה קדרה, וג'ונתן סוויפט יכול לקחת את הרעיון של לפוטה, והמדענים המטורפים שלה מסירנו דבר ז'ראק, וגם השאלות על המקוריות הזאת הם משהו שהוא חדש שתפים. כלומר, זה, ההשפעות ההדדיות האלה נתפסו פעם כדרך להביע את ההערכה שלך לאלה שהיו פה לפניך והציבו את האדנים שעליהם אתה בונה את המבצר שלך, והיום אנחנו הרבה יותר עסוקים בשאלות של זכויות יוצרים ומי טבע את הרעיון הזה קודם לכן, ושמים TM אחרי כל דבר שאנחנו זה. אני חושבת שבטח ובטח כשמדובר בפנטזיה, שזה באמת ג'אנר שנבנה נדבך על גבי נדבך, ויש לו שורשים מאוד מאוד עמוקים ועתיקים, בעיניי זה פחות משמעותי. כלומר, לא שם אני מחפשת את המקוריות שלה. אני לא אוהבת את הספר הזה רק בגלל שיש לו בית ספר לקוסמים, ואיזה רעיון חדשני ומגניב זה. זה בעיניי לא הלב שלו.
כן, אני חושב שנגיד קחת את הארי פוטר מולו, אני הרבה יותר אוהב את הספר הזה, כי הוא כתוב יותר טוב, כי הוא יותר פילוסופי בתפיסה של הקסם שלו. הקסם הוא, אומרים, יש איזו גישה מעניינת על פנטזיה, שנגיד עם כל סיפור פנטזיה יש בו קסם, שהקסם הוא תמיד סמל למשהו. אז כאן הוא סמל לכל כך הרבה דברים, גם לאיזון, גם לטבע, אבל גם אני חושב איך אדם משיג מומחיות. זאת אומרת, את אמרת את זה.
למיומנות.
כן, איך גד מסתבך, בעצם מקניטים אותו, הוא סוג של מכניס את עצמו לתוך הריב הזה, אבל יש איזה מישהו, ג'ספר, שכל הזמן מקניט אותו, תעשה קסם אמיתי, אתה לא יודע לעשות קסם אמיתי, ואז הוא עושה קסם שהוא מנסה להחיות את המתים, ובעצם הוא יוצר איזה צל כזה, שבסוף,
למשל עוד דוגמה, כאילו לגווין שואלת פה ביד רחבה, והיא גם אחר כך בטקסטים שהיא כתבה על הספר, היא גם כמובן מכירה בזה, כן, אבל היא שואלת פה ביד רחבה גם מיונג וגם מאנדרסן ומהצל שלו, כן, מה קורה כשאנחנו משחררים את הצל שלנו, את ההיבט השלילי שלנו, החייתי שלנו, הלא מרוסן שלנו הזה אל היקום, ואנחנו מסרבים להכיר בו, זאת אומרת מסרבים לייצר איתו איזושהי אינטגרציה. אז יש כאן באמת עומקים פסיכולוגיים מאוד רבים לצד היופי הפיוטי של הכתיבה שלה, אני חושבת שלכן זה ספר שעדיין מחזיק מעמד, שווה לומר אגב למאזיניך שתרגום חדש של תומר בן אהרון של הקוסם מארץ ים יצא ממש ממש עכשיו, לדעתי בתחילת חודש דצמבר לחנויות, והבנתי שבכוונתה של ההוצאה להוציא אחריו לא רק את שני הספרים הבאים אלא גם את ההמשכים הנוספים, סיפורים מארץ ים, תהנו וכולי, אז אנחנו פעם ראשונה באמת נוכל לזכות לראות את כל הסאגה הזאת של ארץ ים בעברית, שזה מאוד משמח בשביל עצמו.
זה יופי, לא היה לי מושג, אני קראתי באנגלית, אני חושב על יש את בית ספר לקסמים, אנחנו מדברים על הרפתקה, יש פה את סיפור הגיבור הקלאסי, הזכרת את מלחמת הכוכבים, זה ממש, זה כאילו לוק סקייווקר וגד, הייתי אומר אפשר למתוח הרבה קווי דמיון ביניהם, אולי מלחמת הכוכבים קצת פחות מורכב, אבל עדיין זה סיפור נפלא, אבל מה שאני כן חושב שהארי פוטר עושה, ושהייתי רוצה לראות הרבה יותר בקוסם ארץ ים, כאילו אני מרגיש שלקחו אותנו מהר מדי מהבית ספר לקוסמים הזה, כי כל שיעור שם זה היה פשוט תענוג, איך אנחנו מרחיבים את התפיסה של האיזון והעניין של השמות, ופתאום קצת מהר מדי פתאום יש את הפיצוץ הזה עם הצל, ואנחנו בורחים, וכן, גם אולי קצת השינוי מקוסם נורא יהיר, מתלמד, פתאום הוא הפך אחרי שהצל תוקף אותו וכמעט הורג אותו, והורג את הארץ' מייס, הרב מג, אני לא יודע איך תרגמו את זה, אז השינוי אצלו אולי קצת מהיר מדי, אבל לא יודע, לא היית רוצה להיות יותר בתוך הבית ספר הזה, וכאילו...
כן, אבל אני גם אוהבת את זה שהיוצרת מרמז לי על עולם ענק ומאוד עשיר ובנוי שאני לא יכולה להיכנס אליו. אני יודעת שהוא שם, זה נותן תחושת אמינות מאוד מאוד גבוהה למשהו שהוא מאוד לא אמין. זאת אומרת, אני, הרבה פעמים בכובע שלי כעורכת, כשאני מדברת עם אנשים על בניית עולם ובכלל על כתיבה של פנטזיה, אז זה הרבה יותר מורכב מבחינת הריאליזם שלו מאשר לכתוב ספרות ריאליסטית. כי כשאתה כותב ספרות ריאליסטית שמתרחשת בעולם שלנו, אתה לא צריך להסביר שום דבר. זה נתון. אנחנו יודעים איך עובד כוח המשיכה, אנחנו יודעים שאם אנחנו מפילים דברים, הם נופלים כלפי מטה, אנחנו יודעים איזה חיות יש בעולם הזה, כאילו הכל מאוד מאוד ברור לנו ולא צריך להסביר שום דבר. דווקא ביצירות פנטסטיות, הריאליזם חייב להיות הרבה הרבה יותר אמין. והרבה יותר בנוי מאשר ביצירות שאינן ריאליסטיות, מכיוון שאתה צריך, כדי שאני אאמין שיכולים להיות דרקונים, אז הסוסים צריכים להיות אמינים. וכדי להאמין שאנשים יכולים לעוף, אז נפילה מצוק חייבת להיות מתוארת באופן הכי ריאליסטי שיכול להיות. מה שהופך את הקסום לקסום הוא לא הקסם, אלא היפוכו. ואני חושבת שבמובן הזה אורסולה לואין עושה את זה נהדר. כלומר, היא יוצרת עולם שיש לו חוקיות משלו, אבל שהיא מאוד מאוד ברורה, שהמערכים הרגשיים והנפשיים של הדמויות שלה מזוהים על ידינו. אנחנו מבינים את המשמעות של יוהרה ושל גאווה ושל פעולה שנעשית מתוך רצון להוכיח את עצמנו, והיריבות הגברית הזאת בין שני התלמידים הטובים ביותר בכיתה שלהם, בין האצולה מצד אחד וזה שבין הדייגים הזה שזה עתה הגיע. אז אני חושבת שהאמינות, הריאליזם המאוד מדוקדק, גם בתיאור של העולם וגם בתיאור הנפש של הדמויות, הופך את הספרים האלה להיות מאוד אמינים. ולצידם גם הרמיזה על עולם ענק שאנחנו בעצם לא יודעים עליו שום דבר. כלומר, דמויי ויקינגים האלה שמגיעים ב5 דקות הראשונות בערך של הספר, ומין מכשיר כזה שמוציא את גד אחר כך למסע שלו ומאפשר לו לגלות את הכוח שלו, הם בני העם של טנאר. הם הקרגים, הבלונדינים האלה שבאמת נראים כמו ויקינגים, והם המוקד בספר השני. אז יש לנו תחושה באמת של עולם מאוד מאוד עשיר ומאוד מלא, שמרומז לנו ולא מוגש לנו על המגש. עכשיו, רולינג מתענגת על בדיוק הצד השני של זה, כלומר על שיש לך רשימה של ספרים שאתה צריך לקנות לבית הספר, כאילו, ועוברים חנות חנות כדי לקנות בחנות הזאת פה את השרביט ושם את הקדרה, וזאת אומרת, היא בונה את הריאליזם שלה באופן הזה, דרך הרשימות, המבנה של בית הספר, איך מגיעים לשיעורים, לוקחת את כל הדברים המאוד מוכרים האלה שלנו, ועושה להם את הטוויסטים הקסומים שלהם. זה עובד נהדר, זה עובד במיוחד לאנשים מאוד אנאליים, כאילו זה נורא כיף, כל הרשימות האלה והשמות של הספרים, ויש שם תמיד את המשחקיות הנורא גדולה של הכתיבה שלה. זה מאוד מענג, אבל זה משהו אחר.
כן, זה גם דרך נפלאה, את יודעת, לייצר עוד ועוד מוצרים, והיא לא סתם הסופרת המיליארדרית היחידה, אני חושב, בהיסטוריה. פשוט אפשר ליצור מלא מלא מרצ'נדייז, קצת כמו מארוול.
כן.
הזכרת כאילו את באמת לחיות בעולם ולקבל ממנו הצצה. אני חשבתי על, זה תמיד אומרים את זה, על סרטים של מיאזקי, ובאמת יש כמובן קשר ישיר, אולי לא למיאזקי הזה שאנחנו חושבים עליו, אבל על הבן שלו עושה סרט שמבוסס על 4 הסרטים, את עושה לא עם הראש.
לא, מאוד לא אהבתי אותו.
כן, אני לא הצלחתי לצלוח אותו.
כן.
כן, וגם אגב לגווין, גם לא אוהבת אותו, גם עשו סרט קודם, לא קודם, אני חושב שהיה מאוחר דווקא, אבל לא יודע. אבל גם כאילו לא אנימציה שהוא בכלל מזעזע. אבל הסרט של מיאזקי, הבן, היא לא אוהבת אותו, דווקא כי הוא לוקח ועושה, כאילו, מייצר טוב ורע, מחנות מאוד ברורים, וגם, כן, אני לא הצלחתי
גם
לצלוח
בגלל
אותו, הוא פשוט היה
זה, בגלל
משעמם.
זה, הוא היה משעמם, אני חושבת שהוא גם, זה יצירה שמאוד קשה לדעתי להפוך אותה לקולנועית, מכיוון שהרבה מהדרמה, הרבה מהמאבק, הרבה מהאקשן הוא פנימי בתוך התודעה של הגיבור, אפשר להחצין אותו בקלות, אבל אז זה מאבד את כל הכוח שלו. ואני חושבת שאחד הדברים הנוספים שמאוד הפריעו לה שם, כמו שהפריע לה גם עיבודים הקודמים שנעשו לספרים וגם בעטיפות הספרים, הייתה העובדה שבעוד בעוד בקלות כל מי שדמיינו את העולם שהיא תיארה דמיינו את הגיבורים לבנים. בעוד שהם באופן מאוד מפגיע, מפורט ומתואר, לא.
כן.
וזה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב לה. הייתה לי את הזכות לראיין אותה לפני הרבה שנים, שיצא לה אור ספר שלה שנקרא הגדה. אז לכבוד יציאתו לאור הצליחו לארגן לי ראיון איתה, את השעה הנפלאה ביותר שביליתי בטלפון איתה, ואחד הדברים שהיא אמרה שם זה ששנים אחרי שפסי מרץ ים ראה אור, היא קיבלה טלפון מגבר צעיר באפרו-אמריקאי שביקש להתקשר ולהודות לה מכיוון שהוא לא הצליח למצוא בכל ספרות הפנטזיה בילדותו אף גיבור שחור עור אחר. עכשיו, יש הרבה מה לומר על זה, כלומר אני חושבת שהיום היה מאוד קשה לעשות את זה, כי זה היה יכול להתפס כניכוס תרבותי, ויש, השאלות של פנטזיה וגזע הן שאלות מאוד כבדות משקל, כלומר יש ספר מאוד מעניין שנקרא החיים הקצרים והנפלאים של אוסקר וואו, אם אני לא טועה, של ג'ונו דיאז, והגיבור שלו הוא ילד שחור עור בהאיטי, יכול להיות שאני לא מדייקת פה בפרטים כי עבר הרבה זמן.
דומיניקני, כן, שחי
דומיניקני,
בארצות
נכון.
הברית.
בהתחלה, אבל הם מתחילים לא בארצות הברית, הם עדיין לא
כן.
מגיעים לשם, והוא מאוד אוהב מדע בדיוני ופנטזיה, והוא מאוד מאוד אוהב את טולקין. יש שם רגע ממש מצמרר שמתאר איך הוא קורא את התיאור של עבדיו של סאורון, השחורים והכעורים, ומבין שטולקין כותב על אנשים שנראים כמוהו, ושבעולם של טולקין הוא הרע. הוא נראה כמו הרעים, וכמה שזה מטלטל אותו, וכמה שזה קשה לו להתמודד עם הגילוי הזה. ואני חושבת שגם בזה לגוויין היא חלוצה, שלא מספיק מדגישים את התרומה שלה לסוגה בהיבט הזה, זאת אומרת, פנטזיה היא סוגה כל כך רובוצנטרית, המקורות השראה שלה הם בדרך כלל או נוצריים, או קלטים, או באמת הזכרנו את טולקין הסקנדינבים, נורדים, לבנים, מאוד מאוד מאוד, ועוסקים הרבה פעמים בלובן במובן שהם עוסקים בתוהר של גזע, ובגזעים שונים שנאבקים זה בזה. אז הנושא הזה הוא באמת בשורשי הפנטזיה, בטח האפיק, אבל לא רק. וגם אצל רולינג, כן, הנושא של גזע הוא נושא מרכזי בספר, בכל הספרים, בין אם זה נסיך רצוי אדם, ומוגלגים ולא מוגלגים, וילדים להורים מעורבים, כן, הנושא הזה מאוד 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 נוכח שם. ואני חושבת שבמובן הזה לגווין עושה את זה כמעט בלי, זה לא, it's non issue. וזה non issue מכיוון שכל התרבות היא כזו. הם כולם כאלה. ולגד הם קוראים כלב כי הוא האדום, כי האור שלו הוא קצת יותר אדמוני, והוא נגיד הייתי מדמיינת אותו בתור משהו יותר קרוב לאינדיאני מבחינת הצבע שלו, וווץ' או בעברית קראו לו בקיה, החבר שלו, הוא כבר אור הרבה הרבה יותר כהה, כמו זה של אנשי האיים המערביים שמשם הוא מגיע. אבל הצבע שלהם הוא לא עניין. והמיעוט בעולם הזה, שהוא אגב מיעוט מאוד אלים, הוא המיעוט לבן האור, הוויקינגים האלה שפולשים לאי שלו, ואחר כך אנחנו פוגשים אותם באזור הזה של העולם שבו תנער מתפוררת. אז העובדה שהיא עושה את זה כל כך בפשטות וכל כך כמעט באגביות, אבל בעצם העובדה שהיא מניחה את זה על הדף בזמן שבו היא עושה את זה, זה מאוד דרמטי.
כן, וזה גם לא מרגיש את הפוליטיקלי קורקט של ימינו של לעשות את סופרמן גיי בכוונה, למרות שזה לא משנה את העלילה, זאת אומרת, זה מין כזה
לא, זה פשוט
לדבר
שם,
אל הקו. כן.
זה פשוט שם, זה חלק מהתיאור של הדמויות, זה לא חלק מהאפיון שלהם.
כן,
אין לזה שום שייכות לאפיון שלהם, זה פשוט כמו שאנחנו יודעים שיש לו אף נשרי, אז אנחנו יודעים שיש לו גם אור שחור, כי אין, זה לא מה שמעניין, זה פשוט שם, ובעצם העובדה שזה לא מעניין ופשוט שם, יש משהו מאוד דרמטי.
כן, גם הזכרת באמת ההורים של היום אנתרופולוגים שחקרו ספציפית חברות ילידיות, ואני חייב להגיד, זה לא מוכרח, זאת אומרת, זה לא הז'אנר עצמו, אם אנחנו חוזרים לאיליאדה ואודיסאה, האתיופים שמוזכרים שם הם דווקא אלה שהאלים אוהבים, וכל הזמן הם היחידים שהם אוכלים איתם ושותים איתם, אז זה מאוד, אז זה מעניין בקטע הזה באמת העניין של הגזע. אני חושב שאורסולה לגווין, לא יודע, אולי כי היא סופרת, היא כאילו, אני כל הזמן חושב שהיא באמת לא מקבלת את ה... זאת אומרת, כן, הרבה אוהבים אותה בתוך הז'אנר, אבל היא לא מקבלת מספיק, כאילו, היא לא פחות מוירג'יניה וולף, סופרת גדולה אחרת, או ג'יימס ג'ויס, או כאילו, אני חושב שהיא פשוט, יש לה... גם קשה לחשוב, וזה אולי משהו שכן מאפיין קצת אנשים סופרים וסופרות שפועלים בתוך הז'אנרים הספקולטיביים, קשה לחשוב על יוצרים כל כך ורסטיליים. זאת אומרת, היא כותבת מדע בדיוני ופנטזיה ורומנים רגילים כביכול,
רומנים
ורומן...
היסטוריים, היא כותבת שירה, היא כותבת גם ממש ספרים, נגיד מה שאנחנו היינו מגדירים כראשית קריאה, סדרת ראשית קריאה מתוקה מאוד שנקראת Cat Wings, שהגיבורים שלהם חתולים עם כנפיים, זה נורא נורא חמודה, עוד גמישה ומאוד באמת כמו שאמרת ורסטילית, היא יכולה לכתוב רומנים וסיפורים קצרים, באמת
מסורת.
יש משהו מאוד מסות, שאתה מסות נפלאות, באמת נהדרות, ויש משהו באמת מאוד חופשי וגמיש באופן שבו היא רואה מילים באופן כללי. זאת אומרת, היא רואה מילים ואז אומרת לעצמה, אוקיי, בוא נראה מה אני יכולה לעשות איתם היום. מתוך איזושהי חדווה ומתוך איזושהי תפיסה הומניסטית אופטימית מאוד ומאוד מחויבת לאופטימיות שלה. עכשיו, זה גם יכול להיות סיבה, אוהבים יותר סופרים וסופרות פסימיים, שהעתידים שהם מתארים הם מחרידים, ולגוויין היא בן אדם שבמאה ה-20 התנסה בכתיבה של אוטופיות, כן? גם המנושל, כן? זה ניסיונות לדמיין אוטופיה אנרכיסטית ואיך היא תיראה. זה לא יורד טוב בגרון להרבה אנשים.
מעניין, לא חשבתי על הכיוון הזה. וגם בגיל 80 כמעט היא מתחילה ללמוד לטינית כדי לקרוא, היא כבר לא חיה, כן? לא, אמרנו את זה, היא נפטרה לפני 5 שנים, אבל היא הייתה בשנות ה-80 לחייה, היא מתחילה ללמוד לטינית, היא אומרת, זה הניסיון השלישי שלי, אבל הניסיון הרציני הראשון, והיא, בשביל לקרוא את וירגיליוס, היא גם כותבת לו שירים, המשורר האחרון שאני אוהב, ואני לא קראתי אותו, אבל אני צריך, והיא גם כותבת רומן על דמות ככה די שולית שם בתוך לוויניה.
כן, ובכלל יש לה הרבה מאוד הערכה, אפילו כל מיני רמזים קטנים להערכה שלה כלפי הקלסיקנים ששזורים אפילו בתוך הקוסם מארץ ים. נגיד יש את הצמחים שהם תלויים לייבוש בבקתה של הדודה המכשפה בהתחלה של הספר, אז יש שם גם איטיליאס, שזה הצמח שטולקין ממציא ושאחר כך הם משתמשים בו בספר כדי לרפז, כזה מין צמח מרפא שהוא ממציא, אז זה תלוי שם לייבוש בבקתה שלה, ויש גם מולי שזה עשב קסום שמופיע אצל הומרוס, אז יש מין רגעים קטנים כאלה שהיא נוטעת בהם רמזים גם להשכלה המאוד מאוד רחבה שלה, אבל גם לעמידה שבה היא מושפעת מהיצירות האלה, ופשוט תולה אותם שם לייבוש, כלומר אפשר, היא יכולה להשתמש בהם אם היא רוצה, הם זמינים לה, אבל לא בהכרח עושה בהם, משתמשת בהם כדי לרפא מישהו בעולם שלה.
כן, והיא מצליחה גם להיות פוליטית, לא פוליטית, אוקיי, כמו מרגרט אטווד, באמת גם יותר אופטימית, ודאי, ודאי מאטווד, אבל זה לא קשה כנראה, אבל גם מאוד הומנית, זאת אומרת, הספר הזה, הקוסם מארץ ים, זה פשוט ספר עם לב, זה באמת, אני ראיתי שודדי הקריבים לאחרונה הראשון, שוב, וזה כאילו, לא יודע למה, זה הזכיר לי אותו, קצת עם ה... עם ה... כל הדמויות איכשהו אף פעם לא רעות שם וזה. אז במובן הזה, זאת אומרת, היא לא דידקטית, זה לא
לא,
איקנס שמנסה לחנך אותנו או משהו כזה, או...
אין לי גם בעיה עם דידקטיות, בטח שלא כשדיקנס עושה אותה, אני אחד הסופרים האהובים עליי, אבל באמת אני חושבת שזה לא הניסיון שלה, זאת אומרת, היא לא, זה לא רק זה, אלא היא מאוד לא מתנשאת. היא לא מתנשאת על הקוראים שלה, היא לא באה ללמד אותם, היא לא באה לחנך אותם, היא כמעט באה להקשיב להם, שזה דבר מוזר להגיד על טקסט. שהוא מאזין לך. ואני חושבת שהסופרים הגדולים והטובים באמת יכולים לעשות את זה, להמשיך להקשיב לך גם בתוך המילים שהם עצמם כתבו.
כן, היא גם מאוד מעריכה אותך כקורא, אתה מרגיש את זה, היא לא מפחדת לזלזל לך באינטליגנציה ולזרוק עליך כל מיני.
כלומר, היא לא מזלזלת בכם, היא לא
כן,
מזלזלת
היא
בכם.
לא, סליחה, כן, בדיוק. אני מסיים כל פרק עם בקשות להמלצות. אז כבר אנחנו יודעים שיצא תרגום חדש, ואנחנו, וצריך
כן.
שיהיה את כל הסדרה, בתקווה שתהיה כל הסדרה. מה את יכולה להמליץ לנו על פנטזיה או לא פנטזיה? אני לא יודע, מה שבא לך.
אני חושבת שאני רוצה להמליץ כן על סופר פנטזיה מאוד שונה מאורסולה לגווין, אבל גם אופטימי והומניסטי, שזה טרי פראצ'ט, כל מה שאתם יכולים להניח עליו את ידיכם שהוא כתב, ללא ספק יעניק לכם שעות רבות של הנאה. אני לאחרונה קראתי שוב את מסעות בוליבר, אבל המלא, ואני ממליצה לכל מי שחושב שהוא מכיר את הסיפור פעם אחת לצלול לתוך הספר במלואו ומורכבותו ומרירותו ושנינותו, כאיזושהי דרך לראות איפה הז'אנר הזה גם בכלל מתחיל באיזושהי מידה להתגבש ולהפוך משהו למשהו עכשיו. ואני חושבת שנסיים בכך. ארבעה מסעות של גוליבר ובערך 12 ספרים של פראצ'ט, זה מספיק המלצה בשביל כולם.
כן, זה יתפוס לכם הרבה זמן, ויש לא רק ליליפוטים, אני אוסיף באמת
לא
בגוליבר.
רק ליליפוטים, גם לא רק ענקים, אז דווקא שני המסעות הבאים הם המעניינים והכאילו נדירים יותר שאפשר להגיע
כן,
אליהם.
האמת שזה כאילו גורם לי לחשוב על בורחס אומר משהו נורא יפה על גוליבר, הוא בכללי אומר על סופרים שכאילו ג'ונתן סוויפט כתב ספר שהוא חשב שהוא סאטירה נורא נוקבת, ואנחנו קוראים אותו כספר ילדים מקסים. אז העניין של ספר ילדים, וכמו שאמרתי, אני הרבה שנים התרחקתי מהקוסם ארץ ים, בגלל שהוא ספר שלי כביכול, וגם לגווין, זאת אומרת שהיא כותבת את זה, זה מוציא לאור מבקש ממנה, תכתבי לי ספר פנטזיה לילדים. זה ספר ילדים בעינייך?
הקטגוריות האלה באמת הרבה פחות מעניינות אותי. כלומר, אני כן, יכול להיות שבגלל שאני עובדת בתוך התעשייה, זה פחות מעניין אותי. כי אלה קטגוריות מוליות באמת. זאת אומרת, דרך של מול להגדיר מה אפשר למכור לאיזה קהל ולפלח אותו באופן היעיל ביותר. כמה מהספרים האהובים עליי ביותר הם ספרי ילדים, כמה מהספרים שהיום מוגדרים כספרי ילדים לא היו כאלה בעבר, למשל באמת דיקנס, או גוליבר, או שרלוק הולמס, כן, אלה לא טקסטים שנכתבו במקור לילדים כלל וכלל, אבל אנחנו נכנסנו אותם, הכנסנו אותם לתוך חדרי הילדים ונעלנו אותם שם על פתח, ואנחנו לא נותנים להם לצאת משם, ואני חושבת שחבל, כאילו אני לא אפסול אף פעם שום ספר רק בגלל שאני חושבת שהוא מיועד בעיקר לילדים. ומצד שני אני גם לא אזלזל בשום ספר בגלל שאומרים לי שהוא שייך למבוגרים. אני משתדלת פשוט לקרוא אותם ואז לגבש עליהם דעה.
אני מסכים, ובאמת בעקבות הספר הזה אני מקווה שגם אני לא אעשה את הטעות הזאת לא אעשה את הטעות הזאת יותר. וגם אורסולה לגווין מתייחסת לזה, היא אומרת שבמודרניזם במאה ה-20 החליטו שפנטזיה זה לילדים, אבל לא יודע מה, כאמור, אמרנו שייקספיר לא כותב לילדים, והוא כתב המון 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 פנטזיה. אז נועה, המון המון תודה על השיחה המרתקת הזאת.
תודה רבה.
ורוצו לקרוא את אורסולה לגווין.
בהחלט.